בסדר? עובד. טוב. שבוע טוב, זמן טוב, אפשר לומר אחרי ככה ההתחלה. אנחנו בעזרת השם בזמן הזה נעסוק בענייני תפילה. כשזה בעיקר יש הקדמה לעולת ראייה, כמה הקדמות, אני מחולק לכמה נושאים, ומה שבעזרת השם נעשה, לא נוכל ללמוד את הכל ככה לפי הסדר והרצף, כי זה הרבה, אבל לפי נושאים, פסקאות נבחרות, שככה ייתנו בעזרת השם איזשהו מבט, איזשהו תמונה ככה על כמה עניינים בענייני התפילה. אז זהו, אז אנחנו בעזרת השם מתחילים, ועכשיו אני חושב להתחיל עם סיפור קטן שלא קשור ישירות לשיעור, אבל מלמד קצת ככה על האישיות ועל הדמות של הרב קוק בענייני התפילה. אז כך מספר הרב הנזיר. לפני כבזיין שנה ואני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד לאמת הישראלית, הגיעה אליי השמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו מזרחה. עד אני לא מכיר את שוויץ, אני לא יודע, הוא היה בבאזל, איפה בדיוק היה הרב קוק, במזרח שוויץ. פניתי במכתב ובקבלי תשובה החלטתי לנסוע אליו. אחרי תפילה במימי הריין, לא צריך, הוא לא היה צריך מקווה, יש שם נערות שאפשר לטבול בהן. מצויד בשערי קדושה, ספר קטן כזה של רב חיים ויטל, מלא ספק וחיקיון. עשיתי את דרכי לערב. בערב יש חודש אלול, כף ח' אב, תף רשעין ה', באתי אל הרב קוק, כמובן נמצא בשוויץ בגלל מלחמת העולם הראשונה, כידוע שהוא יצא לאיזה כינוס של רבנים, ולמעשה הוא לא היה יכול לחזור לארץ, והוא מה שנקרא נתקע באירופה כארבע שנים. אז בערב ראש חודש אלול באתי אליו, מצאתיו עסוק בהלכה עם בנו. מי זה בנו? הרב צבי יהודה. נשארתי ללון אצלם. על משכבי לא שכב ליבי, גורל חיי היו על כפות המוזניים. והנה בבוקר השכם, וישמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים. ואקשיב, והנה נהפכתי, והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה, מיארתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי מצאתי. מצאתי לי רב, ושערי קדושה ושערי בינה עליונה נפתחו לפניי. כלומר, הוא היה סטודנט לפילוסופיה. הוא בא בשביל לברר את האמת מבחינה שכלית. אבל מה קרה לו? הנזיר כמובן פורסם, הרב הנזיר, אחר כך הוא כתב בעצמו, ערך את אורות הקודש של הרב, ספר כל הנבואה מפורסם, שזה מרוכזת שם התורה שלו, וידוע שהוא לא הסתפר, כן, היה לו ככה איזה הנהגה מיוחדת, לכל פנים, מה עשה לו את החיבור? הוא פשוט אפילו לא ראה את הרב, הוא רק שמע אותו מעבר לדלת, הוא שמע אותו וזה הספיק לו כדי להגיד מצאתי לי רב בגלל עוצמה גדולה של התפילה של הרב. אבל זה ככה קצת לפתוח קצת בחיים של הרב, באישיות שלו, בנושא הזה של התפילה. אבל אנחנו נכנסים לעניין שלנו. אני רוצה דווקא להתחיל מפסקה ב' ואז לחזור אחורה לפסקה א'. למה? כי בפסקה ב' במשפט הראשון, הוא בעצם, בגלל זה קראתי לשיעור גם משהו כזה, כמו איך נצליח, להצליח, להתפלל כמו שצריך, משהו כזה, להתפלל בכוונה. אז תראו את המשפט שהוא אומר, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. אז אני אפילו לא ממשיך את הפסקה, אלא אני רוצה רגע ביחד להבין את המשפט הזה. כי פה הוא בעצם נותן איזשהו מתכון. הוא אומר, אתה רוצה להצליח להתפלל כתיקונו, זאת אומרת, אתה רוצה להתפלל טוב. זה נראה לי אחד הדברים שלפעמים ככה מעסיקים אותנו. איך להתפלל בצורה משמעותית, כן? איך להרגיש בתפילה באמת שזה, שאנחנו מצליחים להיות שם, להיות באמת מרוכזים, להיות מכוונים, להרגיש באמת איזשהו התעלות מסוימת, איזה משהו, לא לחכות שהזמן יעבור, לא לחכות שזה ייגמר, ולא להתבאס שכל יום חוזרים על אותם מילים, וכל מיני דברים שמטרידים אותנו, כי הם באמת לא פשוטים. ופה לכאורה הרב נותן איזשהו כיוון, נותן איזשהו מתכון. הוא אומר, אתה רוצה להתפלל כתיקונה, כמו שצריך, אז אתה צריך לדעת הדבר הבא. מה הדבר שאתה צריך לדעת? שהנשמה היא תמיד מתפלל. היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שם הפסק כלל. איך אתם מבינים מה זה בלי שם הפסק כלל? מה? תמיד. מה עוד אפשרויות שנאמרו שם? מה?
לא רק בתפילה.
כלומר, תמיד, בדגש, לא רק בתפילה, אלא זה באמת כל הזמן. זאת אומרת, זה לא ככה לפי מצבי רוח, זה לא לפי תקופות, זה לא רק בזמן תפילה או איזשהו התעלות רוחנית אחרת. הוא אומר, לא, הנשמה היא כל הזמן, אבל כל הזמן, עפה, זה ביטויים של היום, נכון? היום כזה אומרים כאילו, הוא עף על זה, היא עפה על זה, היא עפה ומתרפקת על דודה, היא כל הזמן מחוברת, היא כל הזמן, היא, כן?
זה כאילו, שהרב מתכוון למודע כאילו, או שאם אני אחשוב על זה נגיד, אני יודע שאני מתפלל על זה כל זה, אבל זה לא גם המודע שלי.
נכון, הוא מדבר, אתה צודק, הוא לכאורה מדבר על משהו שהוא, אפשר לומר, הוא באיזשהו תת מודע שלנו, אבל אנחנו צריכים להפוך אותו למודע.
הוא אומר הנשמה.
מה?
הוא אומר הנשמה.
כן, הוא אומר הנשמה, אבל הוא אומר, אתה צריך לחשוב על זה, המחשבה, אתה צריך לחשוב על זה, לדעת את זה, בוא נגיד ככה, קודם כל לדעת את זה, ואחרי שאתה יודע את זה, אתה צריך לחשוב על זה, ואולי הייתי אומר, הייתי הולך עוד מהלך ואומר לחיות את זה, שהנשמה שלך היא כל הזמן חוברת אונליין בלי הפסקה לקדוש ברוך הוא. זה משמעותי מה שאתה אומר, כי בעצם אתה מחדד לנו שצריך לעבור פה איזשהו מהלך לא יודע, קראת לזה התת מודע, או אולי בוא נקרא לזה מהפנימיות שלנו, לחיצוניות. זאת אומרת, מי איזה מציאות פנימית שהיא קבועה של הנשמה, להפוך אותה אצלנו לאיזה משהו שאנחנו מצליחים להרגיש אותו, לחוות אותו, לחיות אותו, לדעת אותו כל הזמן. עכשיו, מה זה באמת הדבר הזה? בואו ננסה רגע להבין מה זה הדבר הזה שהנשמה מתפללת כל הזמן. אז פה אני חוזר רגע לפסקה א', לפני שאני גומר את פסקה ב', כי תראו, בואו נראה רגע את פסקה א', כי פה זה קצת יותר מוסבר הדבר הזה. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. אז גם פה אני שוב רגע עוצר, ואולי גם נעשה מעבר לעוד פסקה, וקצת נענוע פה בין הפסקאות עד שנקבל ככה את התמונה השלמה. אז קודם כל הוא אומר לנו איזה אמירה בסיסית, התפילה המתמדת הזאת של הנשמה, היא כל הזמן רוצה לצאת מן ההלם אל הגילוי. אפרופו דביר, זה קצת מזכיר את מה שאמרת. זאת אומרת, זה נמצא בהלם, נכון? זאת אומרת, זה נמצא בפנים, זה בנשמה שלנו, אבל הוא אומר לנו עכשיו עוד משהו. הנשמה עצמה רוצה כל הזמן לצאת מהמקום הפנימי שלה, היא רוצה לצאת החוצה. שומעים? זאת אומרת, כי דביר אמר בצדק לפני רגע, אומר רגע, אבל זה משהו כזה פנימי, הנשמה שם, אי שם בפנים, היא מתפללת, היא מתפללת, או היא, מה זה מתפללת? היא כל הזמן קשורה לקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן עפה עליו, היא כל הזמן מתרפקת עליו, אבל בסוף זה נשמה, אנחנו חיים את הגוף, אנחנו חיים את עצמנו. אז איך מתבצע כאילו החיבור הזה בין הנשמה לבינינו, שאנחנו חיים את המציאות, את הגוף, את החיים? מה? בסדר, שומעים את, כאילו את ה... זה ממש, מה שהוא שאל, זה ממש עוזר לנו ככה להבין את העניין. אז פה, אני חושב שיש לנו איזו התחלה של הבנה. למה? כי אומר לנו הרב, הנשמה עצמה, היא רוצה לא להישאר במקום שלה. היא רוצה לצאת. היא רוצה להתפשט. לצאת מההלם אל הגילוי. הגילוי זה הגוף. הגילוי זה, הוא אומר, כוחות חיי הגבייה כולה. הרוח, שימו לב אגב, שמים לב לסדר ההדרגתי, הנשמה רוצה להתגלות על, מה הסדר? על כל כוחות החיים של?
רוח,
נפש, גוף. בסדר? נשמה, רוח, נפש, גוף. זאת אומרת, זה סדר הדברים שהולך מבפנים, החוצה. אבל עוד פעם ברשותכם עוד איזה הפסקה קטנה כדי להבין עוד יותר לעומק מה זאת אומרת התפילה הזאת של הנשמה, ואז נחזור להשלמת הפסקאות האלה, גם א' וגם ב', כי פה יש כבר דברים יותר שנוגעים אלינו למציאות שלנו. לצורך העניין רגע תראו פסקה ז', מי ש עם ספר הזה בעמוד הבא, בעמוד י' ג', מי שזה, זה נמצא בדף, שרקוח למצלם. פסקה ז' אומר הרב כך, התפילה היא האידיאל של כל עולמים. כל ההוויה כולה, למכור חייה היא אורגת. כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים, וכל אשר בו חיים כמוסים. כל קטני היצירה, אגב, מה ההבדל בין חיים נגלים לחיים כמוסים? יפה, ככה נראה לי, לא? חיים נגלים, אתה רואה יצור חי. אז חי זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות בעל חיים, והצומח הוא כזה כבר פחות, והדומם הוא ודאי, ודאי הוא לא חיים נגלים, ודאי אין לו זה, אבל יש לו חיים כמוסים. כלומר, גם לדומם, כמו שהוא אומר, לרגב אדמה, לזה, יש לו בפנים איזה משהו שדוחף אותו לגדול, דוחף אותו לחיות, להיות מציאות, גם אם הוא לא גדל, גם אם הוא אבן, אבל הוא פה, הוא מציאות. אז זה חיים נגלים, חיים כמוסים. כל קטני היצירה וכל גדוליה, כן, זה יכול להיות כן, איזה נמלה קטנה, או כמו שהוא אומר, גרגיר חול, וזה יכול להיות אדם מאוד גדול, או השמש והירח וכו'. שחקי מעל ושרפי קודש. כל הפרטיות שבכל יש, וכל כללותו. הכל הומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. אז איך אפשר קצת ככה להסביר את הדבר הזה שכל ההוויה, כמו שהוא הסביר על כל הפרטים שלה, כולה הורגת למקור חייה? למה זה? מאיפה זה בא? למה שזה יהיה ככה? למה היא הורגת? מה?
כמו תינוק שכל הזמן רוצה את אמא שלו.
תינוק שרוצה את אמא שלו.
מקור החיים.
יפה. כלומר, אתה אומר, הדוגמה מאמא, בעצם ההבנה היא אמא היא מקור החיים, ההורים, האמא בפרט, ההורים בכלל, ולכן באופן טבעי, לכאורה תמיד יהיה איזשהו שאיפה, כמובן שבמציאות שלנו לפעמים זה קצת מסתבך ביחסים עם הורים, אבל ברמת העיקרון הבריאה והרגילה, הנורמלית נקרא לזה, אז יש קשר, ודאי כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, בעצם הקדוש ברוך הוא מקור כל הבריאה, מקור החיות של כל הבריאה, לא רק שהוא יצר אותה בששת ימי בראשית, אלא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ולכן בעצם כל המציאות כולה, כל הזמן, המשל המפורסם שהמהר"ל אני חושב מביא בהקדמה בתפארת ישראל, אני זוכר טוב, על ההבדל בין הנגר או האומן האנושי, לבין הקדוש ברוך הוא, שנגר, מישהו עשה את השולחן הזה, אנחנו, יכול להיות שהוא נפטר, לא יודע מי עשה את השולחן הזה, אבל יכול להיות שהוא נפטר, והשולחן פה וקיים. זה ברור, כי אין קשר מתמשך בין, אפילו בהורים וילדים, שהם מקור החיים והכל, אבל גם שההורים נפטרים, הילדים ממשיכים לחיות, הם לא תלויים בהם בצורה שזה. לעומת זאת, המקור האלוקי של ההוויה הוא כזה, שכמובן, בלי המציאות האלוקית, שהיא נצחית, אז אם אלה גם ההוויה, היא כל הזמן יש לה חיות, כי גם הקדוש ברוך הוא כל הזמן יש לו את החיות. זאת אומרת, זה משהו באמת שהוא קבוע, הוא קיים כל הזמן, ובלי זה אין מציאות, אין חיים, ולכן עצם הדבר הזה, עצם הבריאה, היא בעצם יוצרת בנשמת כל הברואים האלה את החיבור הקבוע והיציב, ואת הרצון בעצם לקשר עם עם הבורא. האדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו, ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות אל אלה בתפילה. המכה גלאורה, היוצאת בחופש עוזה בהיגיון שיח קודשה, הוא האדם, מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל, למקור הברכה ומקור החיים. כן, בדיוק הזכרתם, מקור הברכה, מקור החיים זה הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא עושה לנו קצת ככה פה איזושהי תמונה. זאת אומרת, כל ההוויה כולה היא הורגת ורוצה חיבור לקדוש ברוך הוא. רק שבהוויה היא לא יכולה לדבר. אמנם יש פרק שירה, מכירים את פרק שירה? יש כאלה לפעמים מדפיסים את זה, יש סידורים שזה נמצא, יש כאלה מדפיסים את זה בדפים כאלה. כל בעל חיים, כל היצורים, כל אחד יש לו איזה משהו, הוא אומר איזה פסוק, איזה משהו שהוא כאילו הפסוק שלו. שזה משהו שבדיוק מבטא את הדבר הזה, כן? זאת אומרת, יש פה יצורים, כל מיני, וכל אחד יש לו איזשהו נקודת חיבור, שזה החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, והוא כאילו אומר את הפרק הזה, את הפסוק הזה, את האמירה הזאת. אבל כמובן שזה רק, שם זה כמובן רק באמת כאילו, אבל אצל האדם זה כבר לא כאילו. כי כמובן האדם הוא נזר הבריאה, הוא האחרון שנברא, ששת ימי בראשית, כל הבריאה נבראת ככה בשלבים, ואז מגיע ככה הקצה, הפירמידה, הדובדבן שבקצפת, מגיע האדם, והוא בעצם מוציא מהכוח אל הפועל את כל החיבור הזה שיש לכל ההוויה, שהיא רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מי ש מוציא את כל זה מהכוח אל הפועל, זה האדם. עכשיו, האדם בעצם, הנשמה של האדם, בעצם כל הזמן היא מרגישה את הדבר הזה. זאת אומרת, היא, כי היא נזר הבריאה, והיא מחוברת לכל הבריאה, זאת אומרת, ככה אמור להיות, שוב, דובר פה על איזה משהו כמובן מאוד, מאוד אידיאלי, אבל לא כזה בשמיים, זאת אומרת, יש פה, הדברים של הרב קוק הם לפעמים נראים מאוד גבוהים, אבל, אבל הם בסוף, הם כן מחוברים למציאות, זאת אומרת, הם לא משהו שהוא בלתי אפשרי. יכול להיות שצריך לעבוד על זה, יש פה איזשהו מהלך שצריך לעשות, יש פה איזשהו, כן, אבל זה, זה מציאות ש, שהיא אפשרית והיא קיימת, כי היא בנויה על, על אמת פשוטה שנמצאת בחיים, והאמת הפשוטה של החיים היא שהאדם הוא באמת הבריאה, שבאמת לוקח את כל המציאות שמסביבו ו, ומחבר אותה, ותראו לדוגמה מה קורה בקורבנות. מה קורה בקורבנות? יש לנו דוגמנות, קורבנות מהדומם, יש לנו קורבנות מהצומח, יש לנו קורבנות מהחי, והאדם כאילו מקריב את עצמו, כן, הוא כמובן לא מקריב את עצמו, אבל הוא לוקח את כל הכוחות האלה, מביא אותם לבית המקדש, מעלה אותם למעלה, ובעצם בזה הוא מרומם את כל הבריאה. אגב, גם באוכל שלנו הפרטי, זה אותו הדבר. כאילו, בקורבנות זה, זה, זה ביחס ככה לכלל ישראל, לבית המקדש, אבל גם באדם הפרטי זה ככה. אנחנו שותים מים, אנחנו אוכלים פירות וירקות, אנחנו אוכלים, בינתיים, אוכלים בשר. היה לי בעיה מקולקל, משהו עוד לא תקנו אותו, אז אם זה ימשיך, אז תזכירו לי להעביר את השיעורים לשם, כזה לא... לא נחזיק מעמד פה הרבה זמן. אז גם באדם הפרטי, אנחנו דומם, אנחנו צומח, אנחנו חי, וכל זה נכנס אלינו, ועכשיו מה אנחנו עושים מכל זה? אז אם אנחנו אנשים ערכיים, אנשים שרוצים לחבר את החומר עם הרוח, אז אנחנו לוקחים את כל החומר הזה, ו... אנחנו הופכים אותו למשהו עם משמעות, על ידי תורה, על ידי מצוות וכו', אנחנו הופכים אותו למשהו עם משמעות. זאת אומרת, האדם בסוף בטבעו וגם בחייו היומיומיים, במעשיו, אגב, זה לא רק באוכל. זה לא רק באוכל. סתם, אדם, כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו פה אוכלי, יושבים על השולחן הזה, לומדים בו תורה, בסוף השולחן הזה, ממה עשוי, כן, מעצים, בטבע, ויש פה חיבורים, יש פה אולי גם מתכות שהם מהדומם, ויש פה צומח, אני מקווה שאין פה חי, לא לקחו פה שום איזה בהמה ושמו אותה פה בשולחן, אבל אנחנו בסוף משתמשים בכל הבריאה, למה? שוב, להעלאת המציאות, זה בעצם משהו שקורה ביום יום שלנו, בצורה, אפשר לומר, די טבעית, ככל שאנחנו מודעים לזה יותר, אז אנחנו נעשה את זה בצורה יותר עדינה, יותר טובה, יותר עליונה וכו', אבל זה בעצם קורה כבר. זאת אומרת, אז פסקה זין מספרת לנו את הסיפור של העולם, שכל העולם מחובר, האדם הוא השיא של הבריאה, והאדם הוא לוקח את כל החיבורים האלה ומעלה אותם למעלה. ועכשיו, בואו נחזור עם זה לפסקאות הראשונות שהן קצת יותר מעשיות מבחינת החיים שלנו. אז קודם כל, בואו נראה רגע את הסוף של פסקה ב'. נכון? ראינו את המשפט הראשון שהתפילה באה כתיקונה, בואו נחזור על זה עכשיו עוד פעם, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. כמו שראינו, אלא שבשעת התפילה המעשית, תפילה מעשית, תפילה, כן. הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. כלומר, בעצם הנשמה כל הזמן היא מחוברת, היא רוצה את הקשר, היא יודעת שהמקור החיים שלה, כמו שראינו, מקור החיים, מקור הברכה, זה האלוקות. אבל, לכאורה ביום-יום, תכף נראה מה קורה ביום-יום, חוץ מהתפילה, אבל תכף, אבל ביום יום ככה ברגיל לא מרגישים את זה. מתי מרגישים את זה? בזמן של התפילה. עכשיו אנחנו מתכווננים, מכוונים את עצמנו, מכינים את עצמנו, נסים להסיר את הטרדות של היום יום, ונכנסים לתוך מהלך של שגם עזרו לנו חז"ל, על ידי שסידרו לנו איזשהו נוסח כזה שהוא מאוד מתאים, תשימו לב, לפסוקי דזמרה, שזה בעצם ההכנה, נכון? כתוב שצריך לשעות שעה אחת לפני תפילת 18. אז בעצם אנחנו עושים את זה על ידי כל ההכנות שלפני. פסוקי דזמרה, הטבע, מעללים על הטבע, על הבריאה, על החיים, על המציאות, אחר כך יוצר אור, על המאורות, אחר כך על הבחירה של עם ישראל, בעצם על החיים, כל מיני רובדים שיש בחיים, הכל ככה הולך, עולה, 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 וכמובן שתפילת 18 זה איזשהו שיא, כן? של, זה שיא של חיבור, זה שיא של נקודת קשר, וזה, עכשיו אנחנו, בזמן התפילה עצמה, מוציאים מהכוח אל הפועל את כל מה שבעצם נמצא בתוכנו כל הזמן, עכשיו זה יוצא החוצה. ועכשיו, תגידו אתם, נחזור למשפט הראשון. אז למה התפילה לא יכולה להיות כתיקונה, אם אנחנו לא חושבים על זה שהנשמה שלנו כל מה מתפללת? נכון? זה היה המשפט שפתחת את הפסקה הזאת. אין התפילה הבאה כתיקונה, אלא מתוך המחשבה שהנשמה היא תמיד מתפללת.
התפילה המעשית זה לא משהו בפני עצמו, זה בעצם גילוי של התפילה הזאת של, שקורית כל הזמן, ואם אתה מתייחס אליה כאילו, אם אתה לא מתייחס לזה שהיא קורית, אז גם הגילוי הזה בעצם הוא לא שלם, הוא לא נכון, הוא לא...
נכון? עוד מישהו שרוצה ככה לחדד, להגדיר, להסביר את הדבר הזה, למה הנחיצות הגדולה של המחשבה בתפילה מתמדת של הנשמה, בלעדיה התפילה לא יכולה להיות כמו שצריך, לא יכולה להיות כתיקונה.
תפילה זה משהו שאתה תמיד רוצה, תמיד מייחל אליו, ואם אתה לא באמת מייחל לו כל הזמן, אז תראה שגם בזמן התפילה מה שאתה אומר זה לא באמת נכון, זה לא באמת משהו שאתה באמת רוצה.
כשאני אעזור לכוון נכון יותר על מה אני מתפלל, איך אני מתפלל, רק ככה אני מבין בעצם מה המהות האמיתית של התפילה שלי, מה שאני מתפלל, איך אני פועל בעולם. זה ככה רק כשאני מבין שנשמה שלי מתפלל בכלל על ההוויה והכוחות שהיא מקבלת ממנה ומה כלל השאיפה של לשאף לחמדת השלמות כמו שהוא קורא לה, אז רק כשאני מבין את כל זה אני בא להתפלל, אז אני יכול באמת לפעול פעולת התפילה כמו שצריך, מה אני מגיע כתיקון.
כן. אז נכון, זאת אומרת, בעצם, אם אני לא יודע שהנשמה שלי כל מה מתפללת, אז אני עכשיו צריך כאילו להמציא את הגלגל. אני עכשיו צריך כאילו לעשות איזה משהו, איזה יש מעין כזה. אבל אם אני יודע שבעצם בתוך תוכי, ולאט לאט אני מנסה להרגיש את זה, כלומר לדעת את זה, יש פה גם לימוד, והבנה על כל הבריאה, ואיך הייתה הבריאה, ואיך הקשר שהקדוש ברוך הוא לכל הבריאה, וכל הדבר הזה, זה דורש כמובן איזשהו הבנה ולימוד, זה לא משהו שמשפט אחד של רגע, אלא זה משהו ככה של הפנמה, ואחר כך זה משהו שנהיה יותר חי, ואתה מרגיש את זה. את הסיפור הזה על הרב קוק, שהוא הלך עם רב אריה לוין, ורב אריה לוין תלש איזה עלה, והוא כולו נחרד מזה שהוא תולש איזה עלה מהעץ, ורב אריה לוין לא מבין מה קרה, והרב קוק הזה אומר לו, גילו, למה לחתוך אותו מהקור שלו, כאילו, כולו איזה עלה ואיזה עץ, עלה נידף, כמו שאומרים. אבל לא, אבל הוא שמע מאוד גדולה, אז עם אלה הרגישה מאוד את כל הגרגיר חול הזה ואת כל העלים האלה, ולכן גם בתלישה של הלב מהמקור הוא הרגיש כאילו איך משהו נחתך פה מהחיבור שלו, ואם אין צורך, למה לעשות את זה? אם צריך, כן, אבל למה לעשות את זה? אז כמובן יש פה גם איזושהי עבודה, אבל מצד שני, שוב, העבודה היא לא בשמיים, כי המציאות כבר קיימת. זאת אומרת, באמת, האמת היא כזאת אצל כל אדם ובכל העולם, שבאמת יש זרמים פנימיים שהם קבועים. אני חושב שגם כל אדם ודאי יש לו רגעים שהוא מרגיש אותם, יש לו תקופות, יש לו זמנים, יש לו חוויות מסוימת ששם הוא מרגיש יותר את העוצמה הזאת, ואז הוא זוכר את זה כל הזמן, את החוויות האלה, את הרגעים האלה, שם, כי שם הוא הרגיש את זה, רק הוא צריך להגיד לעצמו, זה לא רק היה אז באיזה רגע של C, זה בעצם כל הזמן. ואז כשמגיע הזמן של התפילה, זה פשוט יוצא מהכוח אל הפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מדמה לשושנה, הפותחת את עליה הנעים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה, ולכן, ציטוט מהגמרא מסכת ברכות, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. כן, יש פה איזו דוגמה יפה, כן, יש איזו שושנה, איזה פרח, הפרח הזה עלים סגורים, וברגע שהשמש מאירה עליו, כן, קורה איזושהי הערה מלמעלה, הוא פותח את העלים. זאת אומרת, הפוטנציאל היה לו כל הזמן, אבל הוא חיכה לקרני השמש כדי לפתוח. ובעצם אותו הדבר גם פה. אנחנו בפוטנציאל, תפילה שלנו כל הזמן, הנשמה שלנו כל הזמן רוצה את זה. אבל כשמגיע זמן התפילה, אנחנו נראה בהמשך נגיד את הנושא של שלוש תפילות ביום, שלמה תקנו אותם דווקא בזמנים האלה, ובאופן הזה איזה תפילה היא ארוכה יותר וקצרה יותר, ומי תיקן ואיך תיקן ולמה תיקן, זה הכל מתאים לזמן, כן? מגיע הזמן של שחרית, משהו בתוכנו, בעצם בתוך תוכנו בצורה טבעית כבר רוצה איזושהי התעוררות, ואז מגיע הזמן הזה של תפילת השחרית, של תפילת הבוקר, עם המבנה המסוים שלה, אותו הדבר גם עם האחרות, ואופ, זה פותח את העלים של השושנה. זה מוציא אותך מהכוח אל הפועל, כי בעצם זה קיים שם כבר בפנים. הציטוט פה זה ציטוט של דעת רבי יוחנן, שזוכר בסוגיה מסכת ברכות. זה קשור לנושא של תפילת נדבה ותפילת חובה ובשכחה על תפילות וכדומה. יש לרבי יוחנן שם ביטוי כזה שאומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. והרב קוק כדרכו לוקח את המשפט הזה, שהוא משפט שנאמר בהקשר הלכתי של סוגיה בגמרא, אבל הוא כאילו מסביר לך את התוכן הרוחני של המשפט הזה, כי המשפט הזה בעצם אומר, תשמע, אתה באמת מתפלל כל היום כולו, ולכן אתה גם באמת תיאורטית יכול גם כל היום להתפלל. קודם כל יש בזה באמת הרבה קווי דמיון, ונראה לי אנחנו קצת נראה בהמשך מה שבצמתים מסוימים. אתה יודע, בסוף כל דבר יש לו את התשובה. זה תשובה, זה נושא, היה לנו כמה שיעורים הזה, ואיזשהו שנה, אתה יודע, זה היה, אורות התשובה, למדנו שנה שלמה, שנה שעברה אני חושב. שנה שעברה. הייתה בצבא. כן, כן.
איך כאילו, זה נשמע משהו ממש
דומה. כן, כן, לא, זה אומר, יש קווי דמיון, אני אומר, לא, אפשר להיכנס לזה עכשיו, כי זה לא, זה נושא רחב, אבל אני חושב שנפגוש אותו מדי פעם בנקודות באמת של דמיון. יש גם שוני. נקודה אחרונה, אז אם כן, אז מה שיש לנו עד עכשיו, אם כן, הבריאה כולה הורגת למקור שלה, האדם נזר הבריאה, הוא זה שמרגיש את הקשר, את החיבור של כל הבריאה למקור שלה. האדם עקרונית, זה נמצא אצלו כל הזמן, דרך הנשמה שלו, שהיא כל הזמן מחפשת ורוצה את החיבור הזה, שזה לא רק חיבור פרטי שלה, אלא חיבור של כל ההוויה למקור שלה. בזמן התפילה, החיבור הזה יוצא מהכוח אל הפועל, ותיאורטית, הוא יכול להתפלל כל היום. באופן מעשי, זה כמובן לא, זה לא המציאות של, ה, של החיים שלנו, אבל תיאורטית רבי יוחנן אומר, וזה משפיע על, 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 על כל מיני סוגיות, דעות הלכתיות, בסוגיות הלכתיות, ש, שזה, שבשביל האדם להתפלל, נגיד, תפילה נוספת, זה, זה די טבעי, כי מכירים את זה שלא יודע, שכחת יעלה ויבוא. עכשיו אתה יכול להתבייס להגיד, בואי בואי נה, עכשיו עוד פעם את כל התפילה, תיק כזה, כאילו, אתה יודע, כבר התאמצת, כבר פעם אחת כבר, כבר בכל זאת השקעת איזה כוחות נפש כדי להתפלל פעם אחת בכוונה שאתה יכול לכוון, ואז בואי נבאס, כאילו, אתה מגיע, נגמר, בואי, שכחתי, יעלה ויבוא, צריך לחזור. אז עכשיו מה יקרה בתפילה השנייה? אז אם, אם הנשמה לא כל הזמן מתפללת, אלא רק כאילו איכשהו מצאת כוחות, יש מעין, גייסת את עצמך והתפללת, בסדר. אבל אם הנשמה כל הזמן מתפללת, אז, אז, אז אתה יחסית יותר בקלות יכול לתפול, לאסוף את עצמך ולהגיד, רגע, לא, הנה, אז עוד פעם, עוד פעם עכשיו, עוד פעם רוצה להודות, ועוד פעם יש לי מה לבקש. בהמשך נראה איך מבקשים ואיך כל מיני דברים, כל מיני דברים ממש מעשיים גם בעבודת התפילה. בכל פנים זה, 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 זה בנוי על זה, שהנשמה כל מה מתפללת. הנושא האחרון, הסיום, זה סוף פסקה א', שהיא שולחת אותנו לעוד נושא, קצת רחב, אבל בכל זאת נעשה אותו פה ככה ממש בכמה דקות. אני חוזר שוב בפסקה א', אבל הולך להתמקד על החצי השני. אז התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי. להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. עד כאן ראינו, הנשמה לא עוצרת בפנים, אלא היא רוצה להתגלות בגוף של האדם, בחיים של האדם, שהחיים של האדם כולם יהיו רוחניים, יהיו משמעותיים. אבל שימו לב להמשך. ואם השתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. אופה. זאת אומרת, הנשמה שלנו, חלק מזה שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא, זה שהיא רוצה שכמו שהיא מרגישה את הקשר הקדוש ברוך הוא, גם הגוף שבתוכו היא נמצאת, שזה האדם הפרטי הספציפי שבו היא נמצאת, ירגיש בנפש שלו, ירגיש בגוף שלו, בגבייה שלו, ירגיש את החיבור הזה רבנו של עולם, אבל זה לא נעצר פה. מה עוד היא רוצה? היא רוצה שכל העולם, אגב, זה לא רק עם ישראל. לא רק עם ישראל. זה ברור שזה הולך, כן, קומות-קומות, כן, היא רוצה להשפיע, זה מתחיל מהאדם עצמו, ואז לסביבתו, ואז זה, ואז על העם שלו, ומהעם שלו, זה בסוף. אבל היא, מבחינת הנשמה, היא לא עוצרת באדום. היא לא, אין לה גבולות, כי היא מעל הגבולות, היא נשמה, היא יצור רוחני. ולכן היא קשורה לכל הנשמות כולם, ולכל ההוויה כולה, לכל המציאות האלוקית, והיא רוצה שהמציאות האלוקית תתגלה בכל העולם. ואז איך זה קורה? אז תראו את הסוף פה. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם, שבא על ידי תורה וחוכמה. מה הכוונה לשם כך? לשם מה? את מה? את לממש את?
את הפעולה לסביבה של הנשמה.
את הרצון, הרצון של הנשמה להתפשט על כל העולם, עכשיו היא רוצה לעשות את זה, אז זה לא מספיק בתפילה. צריך, יש פה חיים מלאים, לא רק מתפללים. אז איך היא עושה את זה? חשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. זאת אומרת, מי נותן לנו הכוונה בחיים איך לחיות בצורה כזאת שבאמת המציאות האלוקית תתגלה בעולם? זה לא מספיק פה תפילה. צריך פה הדרכה. מאיפה מגיעה ההדרכה הזאת? תורה וחוכמה. כלומר, כל התורה כולה, על שלל מצוותיה, סיפוריה והדרכותיה, ותורה שבכתב ותורה שבעל פה, הכל זה בעצם דרך איך לגלות המציאות האלוקית. נמצא מתוך כך, תראו דבר מדהים. שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. כי, שימו לב לתהליך. ראינו קודם כל התהליך, לא נחזור עליו. אנחנו עכשיו נמצאים בנשמה של האדם. היא רוצה להתגלות לא רק על האדם, אלא על כל המציאות. אבל לשם כך, היא לא יכולה לעשות את זה רק על ידי תפילה. הזכרתי את זה קודם, כי אמרנו, רגע, התפילה, הנשמה מתפללת כל הזמן. אוקיי, בזמן התפילה היא יוצאת מהכוח אל הפועל. מה קורה שעה היום? הרי הנשמה כל הזמן מתפללת, נכון? אבל אנחנו לא מתפללים כל הזמן. נכון, רבי יוחנן אמר, מתפלל כל היום כל היום כולו, אבל גם חזל, תקנו שלוש תפילות ביום, לא תקנו כל היום מתפלל. אז מה קורה כל שאר הזמן? כל שאר הזמן, אנחנו עושים את שליחותה של הנשמה, אבל לא דרך תפילה. אלא דרך? תורה. ולא רק תורה רוחנית, תיאורטית, שנלמדת בבית המדרש, זה דרך אחת. אבל התורה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, היא בסוף גם תורה מעשית. היא תורת חיים. נמצא אם כן שכל עבודת התורה והחוכמה וכל בעצם כל מציאות החיים שלנו, זה הכל גילוי לתפילה המתמדת של הנשמה. כי מה היא רוצה? היא דוחפת כל הזמן בפנים, דוחפת את הכל לעלות ולהיות ערכי לפי המציאות האלוקית, כן.
מה ההבדל בין התורה לחוכמה?
כן, שאלה טובה. בדרך כלל, תורה, זה נקרא לזה תורה נטו, זאת אומרת, זה, בוא נקרא לזה מה שאנחנו לומדים בישיבה, זאת אומרת, זה דברים הרוחניים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, על כל איזה, חוכמה זה חוכמות העולם, חוכמות החיים. כי מי שזוכר, פסקה משנה שעברה, על משמונה קבצים, שהרב קוק אומר שלהגדיר בדיוק את ההבדל בין תורה לחוכמה, לא כל כך קל. למה? כי כל החוכמות כולם, הוא אומר, הן נצרכות בשביל, גם בשביל התורה, וגם כל החוכמות הן מגלות את האור האלוקי בעולם. בסוף אתה לומד פיזיקה, אז אם אתה לומד את זה מתוך הסתכלות, שאתה אומר, אני רוצה עכשיו להכיר את העולם, איך הוא בנוי ולמה הוא בנוי, ומה ההיגיון שמאחורי זה, וכל זה אלוקי, אז אתה בעצם לומד תורה. אבל בכל זאת, יש הגדרה של תורה ושל חוכמה, כן? זאת אומרת, בסוף אנחנו לא מגדירים לימוד פיזיקה, או ביולוגיה, או כימיה, או מתמטיקה, או לא משנה, לא מגדירים אותו כלימוד תורה. כי במשך הזה, זה קשור גם לגלות וכל זה, נוצר איזה מין הפרדה כזאת, שיש תורה ויש חוכמה, אבל באמת, תורה וחוכמה הן מאוד קרובות מבחינת האמת. כי כל החוכמות הן אלוקיות. לכן פה אני חושב שהרב קוק, שם הוא ממש כותב, הוא אומר, צריך, לא ברור ההבדל בין תורה לחוכמה מבחינה עקרונית, מבחינה מהותית. אז פה בוודאי הוא מתכוון שכל החוכמות שאתה עוסק בהן בעולם, וטוב שאתה שואל את זה, כי זה מאוד מחבר את זה למה שאמרתי קודם, זה לא רק לימוד תורה בבית מדרש. בסוף גם כשאתה לומד פיזיקה, או היסטוריה, או לא משנה מה, אתה בסוף לומד על האלוקות, איך היא התגלתה בעולם, אם זה דרך החיים, אם זה דרך המדע, אם זה דרך הספרות, לא משנה מה, בסוף זה מציאות אלוקית, יש שם קליפות שהם לא בסדר, שלא לא צריך ללמוד אותם, ואין להם שום ערך, ואין להם שום משמעות, כי לא כתב אותם מישהו ש... אבל הרבה מהמדעים והדברים האובייקטיביים, בוודאי שלא קשורים לאדם, הם בוודאי אלוקיים. אז יוצא אם כן, שכל מה שאנחנו עושים בחיים, בעולם, תחשבו את זה, זה דבר מדהים. אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, עושה דברים, פועל בעולם, משפחה, אנשים, כל זה, הכל תלוי בנקודת המוצא. אם נקודת המוצא שלו שהוא רוצה עולם מתוקן, שהוא רוצה עולם טוב יותר, עולם רוחני יותר, ערכי יותר, אז בעצם הוא מקיים את התפילה, הוא עושה את השליחות של התפילה, של הנשמה, של התפילה המתמדת של הנשמה. רק שבזמן התפילה עצמה זה כאילו איזה מין, זה מין איזה רגע, רגע אינטימי כזה, רגע סי כזה של שאתה עכשיו משתחרר עם כל הדברים האחרים, יושב ממש מול, עומד מול ריבונו של עולם, יושב, עומד וממש בשיח איתו ובהוצאה של הרצון הזה שקיים בתוכך, בתוך הנשמה שלך, אתה מוציא אותו מהכוח אל הפועל דרך התפילה, ואנחנו נראה בעזרת השם בשיעורים בהמשך, איך בדיוק זה קורה בתפילה, הדבר הזה. אבל עקרונית, זה בזמן התפילה, זה, אבל למעשה, כל היום, כל לימוד התורה שלנו, כל החיי מצוות שלנו, כל החיים שלנו בכלל, הם יכולים וצריכים להיות מכוונים לאור הדבר הזה, ואז ממילא אנחנו כל הזמן חיים את הדבר הזה. פעם זה דרך תפילה, ופעם זה דרך, כל פעם זה דרך מה שזה לא יהיה. בסדר? בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.